אנחנו בשיעור הקודם עברנו על הסוגיה במועד קטן י"ד עד עמוד ב' עד ט"ז עמוד א', שעברנו על ההשוואה שהסוגיה עורכת באופן שיטתי בין אבל למנודה ולמצורע. כן, וראינו שהסוגיה מניחה כתבנית את דיני האבל. היא מציגה את רובם המכריע כנלמדים מפסוקים, או דברים מוצקים וברורים. היא לא מעלה במהלך כל הסוגיה ולו ספק אחד באשר לדיני אבלות. הוא לגמרי מגובש ולגמרי מוכר. אומנם יש פה כמה לומדים רגישים שתפסו שזה לא שהכל כל כך עלה, כן? לא כל הפסוקים פשוטים, אבל בכל זאת הסוגיה היא ביסודו של דבר היא לא סוגיית אבלות, היא סוגיית, ראינו, לרבי יוסף היא סוגיית מנודה. רבי יוסף רוצה ללמוד את דיני מנודה על רקע התבנית של דיני אבלות, והרובד המאוחר יותר מרבי יוסף הוסיף לסיפור גם את מצורע. גם פה יש פער גדול מאוד בין איך שהסוגיה הארוכה מציגה את מצורע לבין התשתיות של מצורע בנו אליהם. כן, בסוגיה מצורע הוא אחרי מנודה, כאילו אנחנו לא יודעים מה קורה עם מנודה, עכשיו בוא נראה מה קורה עם מצורע. לא יותר של דבר, מצורע יש לו פסוקים מפורשים בתורה, בתורה כתוב מפורש שמדיניו. בחלקים מסוימים של הסוגיה הגמרא שואלת מה הדין במצורע, והיא פשוט מצטטת את הפסוק. כן, ומה שקבענו לעצמנו זה בשיעור הזה לנסות לעמוד על המשמעות של ההשוואה, שלצורך זה אנחנו קבענו שאנחנו ננסה לבחון בנפרד את עמדתו של רב יוסף, את עמדתו של אביי ואת עמדת עורכי הסוגיה סתם עד הגמרא. ראינו את הטבלה שיש במהדורת שוטנשטיין שסיכמו את הסוגיה הזאת רק לאור הסתמה, ולכן הם ציינו שלגבי מנודה הרוב המכריע של ההלכות נתון בספק. כן, לעומת זאת הבאתי לכם טבלה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את עונשי. אני אמרתי לכם שהתלמיד הזה שהכין את הטבלה עשה הרבה טעויות, אז תיקנתי אותם ושלחתי לכם, ואז גם אני טעיתי, אז מגיע לי. אז אני מקווה שהטבלה היום המוגמרת אחרי הסדרת חינוך שעברתי היא אכן מדויקת, ואתם מוזמנים לתקן אותה. אבל באמת אפשר לראות מי שיש לפניו את הטבלה ועד כמה התמונה בסוגיה היא מורכבת. כן, כלומר, כשאני בא לבחון את השאלה מה מידת ההשוואה בין אבל לבין מנודה ומצורע, אני באמת מגלה שיש מחלוקת די עמוקה בין רב יוסף לבין הסתמה עד כמה משווים ביניהם. עצם הרעיון להשוות ביניהם, ראינו שרב יוסף שאב אותו ממקור אחד ברור, והוא, מישהו זוכר? איפה רב יוסף שאב את הרעיון להשוות מנודה ואבל? נכון, מאותה ברייתא בתענית שמתארת בסיום כל תענות הגשמים, ודאי לא יורד גשם, מתפלל שהשנה לא נגיע לזה, אבל צריכים להתפלל כבר גשם לדעתי. מתואר איך הם יושבים כמנודים וחבילים. בעצם ההשוואה היא תנאית, מופיעה באותה ברייתא. במשנה ראינו בתענית הלשון קצת אחרת, אבל בגדול ההשוואה נמצאת שם. ולאורך רוב הסוגיה שרב יוסף בא ומשווה באותם מקומות שהוא משווה בין מנודה לבין אבל, זה נעשה על בסיס אותה ברייתא. כן, ואם אני שואל את עצמי, אז מנודה כמו אבל או לא כמו אבל, אז התשובה שמתבררת לפחות בתפיסתו של רב יוסף היא שלגבי חלק מהלכות אבלות יש השוואה, ולגבי חלק יש שונה. כן, ואם אני מסתכל לרגע, תסתכלו על על הטבלה הזאת. כן, כרגע אני עובד רק על רב יוסף, בסדר? אז כמו שאבל חייב בעטיפת הראש, כך גם מנודה חייב בעטיפת הראש. כמו שאבל אסור בשאלת שלום, כך מנודה אסור בשאלת שלום. שניהם אסורים בעשיית מלאכה, שניהם אסורים ברחיצה,
שניהם אסורים בנעילת הסנדל. כן, אנחנו מרגלים פה מגוון רחב של הלכות של בהם ומשווה ביניהם. לעומת זאת, יש כמה תחומים שרב יוסף קובע במפורש שהוא מבחין ביניהם. כן, אם זה דברי תורה, אם זה תשמיש המיטה, אם זה שילוח קורבנות, והנה הטעות שלי גם לגבי הרגל. מה שאומר מבחינה בסיסית, שרב יוסף מצד אחד חשב שיש נקודת השקה קרובה בין מנודה לבין אבל, מעבר השני, מה רב יוסף חשב? שהם גם שונים, אני חוזר על הדברים של הרב רוטנר, דווקא בגלל נקודות ההשקה, ההבחנה ביניהם נעשית יותר עמוקה. כן, מה זה יכול ללמד אותנו על אבל? הרי הסוגיה אמרתי קודם, היא לא סוגיית אבלות. שבמידה ואני מוצא שחלק מדיני אבל נוהגים במנודה וחלק לא, מה זה מלמד אותי? שהרשימה הארוכה של דיני האבל הם לא עשויים מאור אחד, אלא אולי נכון לחפש מכנה משותף לאותם איסורי אבל שבהם אסור גם המנודה, לנסות להבין מהי הנקודה המשותפת, לעומת האיסורים האחרים של אבל שמנודה מותר בהם, שכנראה אלה יונקים ממקום אחר, או אלו הם בעלי שורש אחר, בעלי אופי אחר. כן, לפני שננסה לעמוד על שורש הדבר, אני רק אציין שתמונה מאוד מאוד שונה עולה מדברי החולקים על רבי יוסף בסוגיה. אם זה מתחיל באביי, שכפי שראינו בשבוע שעבר, אביי בסוגיה עובד בלשיטת ודילמה, אין לו עמדה ברורה. אביי לא באמת נוקט בעמדה עד כמה משווים, זה מאוד בולט גם בטבלה, אפשר לראות זה מאוד יפה, גם במקומות שרב יוסף אומר שחייב או אסור, אז אביי מציע שאולי לא, ובמקומות שרב יוסף התיר, אביי אומר, אולי זה כמו אבל, לאביי המילה בדילמה היא המילה המנחה, אביי לא נוקט עמדה ברורה, האם הוא מפקפק בעצם ההשוואה, האם אביי חושב שהיא קצת שונה, מה שכן ברור, שעד שעוברים לאורחי הסוגיה, הם מעצימים את הספק שבדבר, גם במקומות שהבאיה לא ערער על דברי רב יוסף, וכך אם מחברים את האפור של הבאיה עם האפור של הספק, למיטו של דבר, מה המסקנה שנשאל, דומה או לא דומה? אתם יודעים, אף פעם אפשר לתת תשובה ברורה, דומה ולא דומה. אז רבוך בר שמעתם, נכון? נכון שהברכת שמוע זה ספר מסובך. אז אומרים שפעם הרב מבריסק אמר לשומעי קהל, אני אסביר לכם מה ביני לבין רב אוכבר. שנינו ישבנו בשיעור של רב חיים ושמענו אותו דבר. רב חיים אמר בשיעור ששולחן דומה לפרה. אז מה אני אמרתי לעצמי? למה הוא התכוון? כמו שלפרה יש ארבע רגליים, גם לשולחן יש ארבע רגליים. ומה רב אוכבר מנסה לעשות? לחלוב את השולחן. על השאלה אתה דומה או לא דומה, זאת שאלה, אבל אני, אם רוצים לתת כרגע משקל לקילו, לפחות נאמר שבעוד שרב יוסף במגוון רחב של הלכות משווה, אז תמה מבחין ביניהם כמעט בכל ההלכות, דיינו. העמדה ש מנודה אולי ברגל לא נוהג, כן? כי הסתמה שמה נותן לאביי לחלוק על רב יוסף, אבל אחר מכן הסתמה עושה בתספורת ובכביסה. אלו שני הדברים היחידים שדרך אגב רב יוסף לא התייחס אליהם, שהסתמה עושה במנודה שדומה לאבל. לעומת זאת בכל שאר ההלכות, מה עמדת הסתמה? ספק, 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 ספק. מה נאמר לעצמנו על הסתמה? אני חושב שנכון לסכם שלא מאוד מקובל עליו ההשוואה בין מנודה לבין אבל. מעבר השני, אנחנו כן יכולים לומר בעיקר תחת פילוח דיני אבלות, שככל הנראה תספורת וכביסה הם קבוצה. אלו שני איסורי אבלות מיוחדים, הראיה הם השניים היחידים שיש אותם גם במנודה. מעבר השני, להגזים ולומר שעולם הנידוי דומה לעולם האבל, אולי סתם לא נכון להמיץ את זה. כן, וגם בעצם השאלה היסודית היא מה בכלל יסוד ההשוואה שרב יוסף ערך בין אבל לבין מנודה. או יתר דיוק, למה הברייתא בתענית? משווה את שני העולמות האלה. מה טיב ההשוואה ביניהם? בואו נוסיף לשאלות האלה גם את הצלע השלישית, שזה מצורע. הדמיון בין דיני אבלות מסוימים לבין דיני מצורע, זה כבר עולה מפורש מהפסוקים. אותו ראשיכם לא תפרעו, בגדיכם לא תפרומו, אותו דבר נמצא בדיוק בפסוקים שמתארים מצורע. כן, ולכן לא צריך להתפלט שמצורע אסור בתספורת. מצורע חייב בעטיפת הראש, הרי נאמר בפסוקים בעל שפם יעתה, כן? לא צריך להתפלט שהוא אסור בקריאה, שהוא חייב בקריאה, שהוא אסור בכביסה וכל כך, מבוא הדרך, לא צריך מאוד מאוד להתפלט עליהם. הם דברים שנראים די פשוטים, כן? וכאן נעלה גם כן על השאלה, באמת, מה יסוד ההשוואה בין מצורע לבין
עבר?
לבין עבל. ומה אתם אומרים? מישהו עמית רוצה להתחיל? דני, אתה רוצה? חשבת על זה קצת? אה? אתה בא מרמת אשכול, אתה כבר... לא, אתה בא מרמות? איפה אתה בא? מרמות? פחות עמית, פחות עמית משחשבתי, כן. כן. פה אני חושב שהדברים האלה הם הבסיס, שככל הנראה חוויית הנידוי, האבילות בעצמה, יש בה מימד של חוויה של נידוי. וכדי לעמוד על הדבר הזה, צריך קצת יותר לעמוד על השורש של מה זה נידוי. אני חושב שאתה לא אוהב את זה. אבל תראה, דני, אין לי פה לוח, אבל אני רושם עכשיו במשוואה מתמטית.
נידוי זה משהו.
מנודה.
הוא עשה, כדי להיות מנודה.
אבל מה אתה עושה? מה המושך לשלם? אין מי שאתה לא חייק. אוקיי, אז זה כבר לפני כן. מבחינת העבודה המושגית. אני רואה שרב יוסף, אני מרק רב יוסף, משווה בין מנודה לבין עבל, אז חיים אומר, יסוד ההשוואה הוא שיש כנראה אותה, משניהם קיימת אותה תופעה. עכשיו, היה אפשר להגיד את זה באחד משתי צורות, בחרת באחד, שנראה לי הסביר יותר. אפשר להגיד שכל מנודה הוא גם, יש בו משהו מהאבלות. חיים אמר את זה אחרת. כל אבל מרגיש מנודה. באיזה מובן? אז בוא נתחיל למובן הפשוט, אחרי זה נראה שהציעו דברים יותר, שקודחים לעומק. באיזה מובן התכוונת? המנודה מרוחק מ... מהקהילה, ומה עם האבל?
לא, מתקרבים אליו.
מתקרבים אליו, אז תעזור לי, אז תעזור לי.
בגלל שהוא... בגלל שהוא
רחוק. אז אני ברשותכם, כדי לחזק את הדברים של חיים, אני רוצה להעזר בלשון הסוגיה, זה הרבה יותר מוצק. כשרב יוסף מביא פעם אחרי פעם את ההשוואה בין אבל למנודה על בסיס הברייתא בתענית, מה הבא יעונה לו? ודימה מנודה לשמיים שני. אז עכשיו בואו נכתוב את המשוואה המתמטית המתבקשת מהסוגיה. אבל דומה למנודה לשמיים. אבל אבל לא דומה למנודה שהוא לא לשמיים. או בואו נאמר בלשון אחרת, עד שדני פה קצת מתקומם, כן? הוא אומר, מה זה הדבר הזה שעם האבל והמנודה? מתברר שגם בעולם הנידוי יש שני סוגי נידוי. כלומר, הסוגיה הזאת, לפחות אביי, לא רב יוסף, אבל לפחות אביי מכיר שני סוגי נידוי. הוא מכיר מנודה לשמיים, והוא מכיר מנודה לבריאות. למרות שזו לא הכנה כל כך פשוטה, כי אנחנו רגילים לחשוב שנידוי זו קטגוריה חברתית. אבל זה לא ממש ככה, כי זה תמיד קטגוריה דתית. אני שבימי הביניים היו, בתקופת הראשונים, שרצו לטפל בכל מיני בעיות שהיו בקהילה, היו מטפלים באמצעות, הגאונים במיוחד העצימו את זה, כי הם ביקלו את כל עולם השבועות וכולי, הכל הפך להיות חרמות ונידויים, היו עושים נידוי סתם. מה זה נידוי סתם? כמו שבר יבין, אז זכרונו לברכה, היה אומר בשיחות מוסר, אני לא מתכוון לאף אחד, אבל מי שמרגיש שמתכוונים אליו זה הוא. היו עושים כך, היו קמים בתפילה, אומרים, אנחנו מנדים את מי שעשה כך וכך, מי להגיד מי זה, כי אף אחד לא ידע מי זה. אז איך זה עובד, תגידו לי? אם אתה דתי באמת, זה יעבור עליך, כי אתה מנודה. כלומר, גם הנידוי הוא לא תמיד קטגוריה חברתית. אבל ודאי שהביפוי המובהק ביותר של הנידוי שאנחנו רגילים לחשוב עליו, שצריך להתרחק ממנו, שלא יושבים בארבע אמותיו. עכשיו כאן צודק דני, ברור שהדבר הזה לא נכון. אני על אבל, פשיטה, מה אבל? עכשיו באתי, ישבתי ליד יהודה, הצדיק לי את היד, כאילו זה ברור שבמובן הזה הם לא דומים, ולכן על מה לא צריך להתפלא? דני, תעזור לי, שלא לגמרי דומים, בדיוק. כלומר, אני מוצא נקודת השקה, מצד שני, בנקודה מאוד יסודית, האם אתה מורחק מהקהילה, או האם הקהילה מחבקת אותך, יש פה הבדל מאוד גדול, ופה בא עקיבא ואמר דבר מאוד משמעותי, למה מחבקים אותך? בגלל שאתה מרגיש מרוחק. אז יש צריך להבדיל בין החוויה הבסיסית, הקיומית, הראשונית של האבל או המנודה, לבין התגובה של החברה ביחס אליו. אלו שני דברים שהם שונים לחלוטין. ומה שאנחנו בעצם צריכים לבחון זה איפה עובר הקו ביניהם. אבל זה מבחינה יסודית, בדברי רבי יוסף נראה שהתפיסה היסודית שלו היא שיש איזושהי חוויית נידוי שתקפה גם ביחס לאבל. יש חוויה כזאת. אולי נוכל לעמוד על הדבר הזה כשקצת נתבונן בשאלה שראשונים שאלו כולם, וזה על עמדת רבי יוסף על רגל, לפני שנראה את כל השאר, כי פה אולי נמצא המפתח של הכל. הרי מה אומרת הגמרא לגבי אבל ברגל? שאבילות לא נוהגת ברגל, שנאמר ושמחת בחגיך, לא את יעשה די יחיד ודח יעשה די רבים. שואלים כל הראשונים, למה לא נאמר אותו דבר על מנודה? למה לא נגיד על מנודה ושמחת בחגיך, לא את יעשה די יחיד שהוא הנידוי ודח יעשה די רבים? עכשיו כאן באים ראשונים ואומרים כמה וכמה תירוצים. גם פה המשוואות המתמטיות ישמשו אותנו. תוספות בדיבור המתחיל, מהו שינהוג נידויו ברגל? תוספות שואלים, כך ביקשה הרב, הלקה אלא עשה, ואין עשה דוחה עשה, ואפילו עשה לקה, אלא עזרה גזר כדי לקמן. מה צורת החשיבה של תוספות שואלים, אין עשה דיחיד דוחה עשה דרבים? זה נשמע כמו אין עשה דוחה לא תעשה, שהרבה רגילים לחשוב שזה מי יותר חזק. כן, אם אתה חזק או חלש, כן, אז אומרים, תראו, אם אני צריך לבדוק מבחינת חוזק את השלישייה הזאת שקוראים לה אבלות, רגל, נידוי, נידוי הוא חלש לא, שהוא דרבנן אולי. איך הנידוי בכלל עולה לדעתו של מישהו, ואיתו דיוק, איך רב יוסף קבע שמנודה דוחה רגל, הוא יותר חלש מאבילות, כן? טוב, צריך כמובן לדון אותו עם אבילות, היא דורה איתה, לא עליו קושי אני. למד, הנידוי דחי לב דמקלל חברו, דיק עליו, אבל זה רק מעורר את השאלה יותר, נידוי באמת יודע לדחות דברים, למה הוא דוחה אותם? ושם המסותי על פינן, ועוד, אף תראו את הנימוק השני, כיוון דו שעבר הדברי הדיינים, היש כאן הסדר רבים. או מבחינת המתמטיקה, אבילות זה הסדר יחיד ונידוי זה הסדר רבים, ואילו נידוי זה גם הסדר רבים. מה הסדר רבים בזה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, הוא פועל נגד המערכת. אם אתם חושבים לרגע על המנודה המובהק, בוא נחשוב עליו, אדם שמערער על סמכותם של חכמים שצריך לנדות אותו. כן, רוצים דוגמה מובהקת? רבי אליעזר הגדול בתנורו של החנאי, הרי למה מנדים אותו שם? לא כי זה כזה רשע לחשוב שתנורו של החנאי הוא טהור, כן? אלא כי הוא ערער על המנגנון, על כל המערכת, הוא מסוכן. זה כמו זקן ממרא, זקן ממרא זה לא הבעיה שהוא חושב אחרת, שהוא לא מקבל עצמו את עלי המשחק, הוא מערער על הכל. אז זה הזקן ממרא החזלי, אז אותו מנדים, כן? עכשיו כאן באים תוספות ואומרים, זה הסדר רבים לנדות אותו. למה זה הסדר רבים? כי זה צורך גדול דווקא ברגל, שיש הרבה אנשים, דווקא להראות לכולם שמה? מהירו וישמעו. כן? זה ההסבר שתוספות נותנים. שימו לב שהם עדיין מדברים באיזה שפה של חלש וחזק. מה בעצם הסוג השפה שהם מדברים? אם אתה חזק, אם אתה דוחה לבים, אם אתה עושה ביחיד, גם נראה קצת בלשונם, שאיך הם מפרשים את ההתנגשות בין הסדר רבים לסדר יחיד. למה הסדר רבים מנסיח הסדר יחיד? כי הוא יותר חזק. אז אם זה הסדר רבים נגד הסדר רבים, זה חזק מול חזק, מה קורה בחזק מול חזק? טקו. אז מה קורה בטקו? מחלקים את הנקודות, כן? ומה קורה? הנידוי שכבר היה, מה עושים לו? ממשיכים אותו. אין סיבה לבטל אותו. אבל השפה היא שפת חוזק. כן? לעומת זאת, בראשונים אחרים, הם מדברים קצת אחרת. הם אומרים דברים קצת אחרים. בואו נראה את הדברים. הדברים נידונים גם בתוספות הראש, וגם בתלמיד רבי חייא מפריז. כן? אני ברשותכם, כדי שיש לי פה תוספות הראש, שנייה רק אני אבדוק. תוספות הראש, אני אחפש רגע בפרויקט השו"ת, כי שכחתי להביא את הספר, אני מקווה שיש אותו. מיד אנחנו נראה, בסדר? כן, בואו מיד נפתח את זה. יש תוספות ראש. אוקיי, בואו, אני אקרא לכם את הדברים, יש פה דברים מאוד מאוד יסודיים. התוספות ראש כותב כך. אני אמצא את זה ואני אגיד לך מיד, בסדר? חיבור המתחיל. מנודה מהו שינוג נידויו. לא דיבור מתחיל מפתיע, כן? תימה, שואל הראש. כיוון, דפשיטנה, דאבל, אינו נוהג אבל אותו ברגל. שום דעתי הסדר רבים ודחי הסדר יחיד, מה איתו מבעי לבין נודה? הנמי הסדר יחידו. ועוד אפילו הסדר יחיד גמור ליקה, אלא סמכת באלמה מאור ומרוז. ועוד עיני לפקל בחומר, מעבל דעשור בעשיית מלאכה ובתלמוד תורה ומנודה מותר. עדיין איזה שפה הראש מדבר בשלב הזה? חזק, חלש. כן, מה שאני מכנה פה הרבה פעמים זה המסגה כמותית. בוא נראה מי יותר חזק. עכשיו תראו מה הוא אומר פה, דבר מאוד מאוד מהותי, כי פה הוא עובר לחשיבה איכותית, לא כמותית, ומי הוא הלא קשיא, כלומר הקושיה שבוא נעשה קל וחומר היא לא קשה, למה? דאיקא מידי דחמיר מנודה מאבל, דמנודה אסור לשב בדלת אמותיו. או בוא נתרגם את זה לשפה המושגית של היום, זה לא עניין של חזק וחלש, זה עניין של אופי של כל אחד מהדמויות האלה. ומנודה יש אופי מסוים, ולאבל יש אופי מסוים. נכון שהחוויה של האבלות היא כזאת שהיא ההלכה מטילה עליו ערימה יותר גדולה של מגבלות הלכתיות, נאמר, כן? אבל זה לא אומר שכל דבר שיש לאבל גם יהיה אוטומטית למנודה, מאיזו סיבה פשוטה? כי הן דמויות שונות. הנה, זה אסור לשם בדלת אמותיו. בואו נתרגם את זה לדברים שדן יצעק פה. מה הכוונה אסור לשם בדלת אמותיו? הוא מנודה חברתית. זאת חוויית הנידוי. אבל הוא לא כזה. לא רק שמותר לשם בדלת אמותיו, מצווה לבוא ולבקר אותו. זה עולמות שונים. ולכן אומר הראש בעצם, בניגוד לתוספות ולכל תחילת דבריו, שכל השפה היא מי חזק, מי חלש, זה לא העניין. או במילים אחרות, כשאני ניגש לשאלה של הסדר יחיד מול הסדר רבים, מה אני בעצם צריך לומר לעצמי? השאלה היא לא שהיחיד חלש יותר מהרבים. להפסיק עם השפה הזאת, אני צריך להתאין אותו במה? במשמעות אחרת. אני צריך עכשיו לא להסביר את הסדר יחיד והסדר רבים במשמעות של חוזק, אלא במשמעות שונה. במאי? אז הוא ממשיך ואומר כך, וקושיה ראשונה נראה לי לתרץ. לגבי אבל, הוא דשייך לומר, אתי יעשה דרגל, דכתיבי ושמחת, ודחי יעשה דאבל, שהוא מצווה על מניעת השמחה. אומרים מאוד פשוטות, הנושא הוא לא היחיד והרבים, איך זה נכנס במילים? אל תשאלו אותי, בסדר? אני אציע משהו מיד. אז כן, תשאלו אותי, בסדר? אבל הראש אומר, הלב העניין הוא שחוויית האבל היא חוויה המתנגשת ישירות עם הרגל. כי מה זה רגל? רגל זה לשמוח. ומה זה אבל? זה לא לשמוח, זה להימנע משמחה. אי אפשר בו זמנית לחגוג את הרגל וגם להיות שמח וגם להיות אבל. פשוט זה לא ניתן. אבל אומר הראש, דין מנודהו לקיים מצוות לא תסור, ומחמד שאינו שומע לדברי חכמים יטילו עליו חומר זה. ואינו מבטל מצוות ושמחת של רגל, כי חומר זה אינו מצוות מניעת השמחה. ככה מתבטא הראש, בואו ננסה לתרגם את זה. מעולם לא גזרו על המנודה להיות עצוב. אני מניח שלהיות מנודה זה לא נעים, ככה אני מניח, כן? אבל זה לא חוויית עצב, זו חוויה אחרת. אני קורא את אותם את לשונו, דין מנודה לא קיים מצוות לא תסור. יש פה אדם שמנסים לחנך אותו, שמנסים לגרום לו ליישר קו עם הכללים, זה מה שאנחנו מנסים, לכן אנחנו גוזרים עליו כל מיני דברים. זה כמו שהיום במדינת ישראל, אדם שסרבן גט, אז אפשר למנוע אותו יציאה מן הארץ, רישיון נהיגה, כרטיס אשראי. זה לא נעים להיות אזרח במדינה היום בלי כרטיס אשראי, בלי רישיון נהיגה, זה מגביל אותך, אולי זה יגרום לך לחשוב 5 פעמים אם זה כדאי לך, כן? אז אנחנו גוזרים כל מיני דברים על המנודה, אבל מה, הוא לא יכול לשמוח? אז נכון, יש חלק מהדברים שהוא לא יכול לעשות, למשל הוא לא יכול להיכנס להר הבית, הוא יכול כל מיני דברים. אז בגדול, מה שמתייחד בראש זה שהראש מעביר את כל השיח של הסוגיה, הוא מפרש את כל המושגים שלה ממושגים של חזק וחלש למושגים של טיב החוויות. ובעצם מה שהראש אומר, אתה פותח את הסוגיה בדברי רב יוסף, אתה באמיתו של דבר אומר לעצמך, אין קשר בין מנודה לבין אבל, נכון? כי האבל, בוא עכשיו ננסח את זה במילים שלנו, הוא אדם ששרוי בעצם, הוא אדם שלא יכול לשמוח. המנודה הוא לא אדם עצום, המנודה הוא אדם שהוא לא ממושמע, ולכן הם בכלל לא דומים. עכשיו, אחרי שקראת את הפתיחה הזאת, למה אתה מצפה? שכל התמועה סתמה, שלא יש שום קשר ביניהם, זה מה שאתה מצפה. פתאום בא רב יוסף, ומה הוא מספר לך? שהם כן דומים. מה בעצם אנחנו צריכים לומר עכשיו, אם נחזור לשאלה, זה מה הם דומים ומה הם שונים? אז אנחנו עכשיו יכולים לומר את הדבר הבא, וכזה ננסה עוד יותר להעמיק לזה. שככל הנראה שניוגי אבלות שקשורים במה? בשמחה או בעצב, אלא נמצא אותם רק באבל, לא נמצא אותם במנודה. כל מה שקשור לחוויית העצב על מות הקרוב, זה רק באבל. לעומת זאת, הקבוצה שנמצא אותה משותפת, עצם ההימצאות שלה במנודה, למרות שהוא איננו בחוויית עצב, מה הוא מלמד אותי? שאולי גם אצל האבל הוא לא נמצא בגלל שהוא ביטוי של עצב, או נאמר את זה אולי עכשיו בצורה הבאה, שני דינים, היינו אולי חוויית האבל מורכבת מצירוף של כמה דברים. כלומר, אם נקבל את הכיוון שחיים דיבר עליו, שהוא בעצמו מרגיש מנודה. בואו נדבר על המנודה לשמיים לרגע, כן? נזרום לרגע עם הבית. אביי אומר, ישבו רק מנודה לשמיים לאבל. אבל אביי מסכים שזה נכון להשוות אבל למנודה לשמיים. למה הכוונה מנודה? שהוא חווה סוג של ריחוק מהקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא חווה. אולי הוא לא חווה אולי בידוד חברתי, אבל המתו של דבר, רבי יוסף כנראה חשב שגם בידוד חברתי הוא חווה. הוא כרגע לא יכול להתקשר לאנשים אחרים, הוא מרגיש שונה מהם, הוא מרגיש מאוים, הוא מרגיש מסכן גם, הוא מרגיש כל מיני דברים, והדבר הזה הוא מדמה אותו במידה מסוימת למנודה. ואולי בעצם המשמעות של דברי רב יוסף, בוא ננסה לראות את הדברים. אז שם מה אנחנו צריכים לעשות, אחרי הקריאת כיוון, ללכת לפרטים. טוב, בכל אומר בכלל כיוון כללי. דווקא הפתיח, אם הולכים בכיוונו של הראש, אם רוצים, כן? שהראש אומר, זה אדם עצוב, זה אדם לא עצוב, זה אדם שהוא לא ממושמע. אלו שני עולמות השונים, אז אנחנו כבר יכולים להגיד, כל מה שלא יהיה משותף, כנראה אין לו קשר למשמע. פה מה צריך לשאול, אז מה עושים כל הדברים, כל אותם דברים משותפים? בוא נעבור לרגע, אוקיי? אז ברגל, העבריין הזה, גם נחנך אותו ברגל. בסדר, נראה לו אדוני. ולמה? אבל איך הראש מתבטא? כי אתה תצליח, מה לעשות? כי הוא יכול לשמוח ברגל, כך הראש אומר, הוא יכול. ולו הרגל היה מתנגש אצלו עם הנידוי, אז מה היינו אומרים? עוד פעם? מה היינו אומרים? שיעשה רגל, כי הרגל מנצח. אלא מה? הוא יכול לקיים את שניהם. אלו דברי הראש. אני רק... לא עשרה, רק אפנה תשומת לבכם לדברי תלמיד רבי חייל מפריז. אתה מדבר כרגע על אבל או על מנודה? התוספות ראש כרגע, אני בהמשך הלך בכיוון שלך, והלכתי בו בשיעור הקודם, אבל התוספות ראש כרגע מדבר על האבל והמנודה עצמו. הוא אומר, האבל עצמו לא יכול גם לרגל וגם להיות אבל, זכן מה אמרנו לו? אז תהיה שמח. לא כך פשוט, אבל זה מה שהוא אומר. המנודה, הוא אומר, הוא מסוגל להיות שמח וגם להיות מנודה. אז אתה תהיה גם שמח וגם מנודה. הראש בכלל לא מדבר על הקהילה, הראש מדבר רק על האבל עצמו והמנודה עצמו. עכשיו, התלמיד רבי חייל מפריז, הוא מפתח יותר את מה שנאמר בתוספות פה על הדף, שזה הסדר רבים. כדאי לשמוע את האופן, זה בעמוד בתלמיד רבי חייל מפריז, מיד אני אגיד לך, בסדר? מיד אני אגיד לך, בסדר? זה ביודע על עמוד ב', אבל אתה שואל באיזה דף ב... כן, זה הבנתי, שנייה. דף יודע, אוקיי, אני מיד מוצא את זה. כן, דיבור המתחיל, מהו שינוג בנידויו ברגל, דיבור מתחיל השני. אומר, רבי חייל תלמיד רבי חייל מפריז, ואף אגב דסיק נגבי אבל דו יעשה דידי דורייתא, אפילו אחי לא דח יעשה דמועד, ומן הדין, אבל אני נאמר דוקו שכן דעשה דמנודה, שינו ילד רבונון, דלא דח יעשה דמועד ואינו נוהג ברגל, מי הוא מבאי אלי? שם החכמים עשו חיזוק בדברי מטרם של תורה. זה הם מכירים. עדיין אין שפה הוא מדבר? חזק, חלש. כולם מכירים, אז אפליה מתקנת, כאילו פעמים החלש זה, הוא חזק יותר. ועוד, דקי ון דמנודה על עסקי איסור נידוש, עובר על דברי חכמים. או, אף, אני צריך להגיע פה, כתוב אף דברי תורה, מה הוא מציע להגיע למטה פה? או אף על דברי תורה, אוקיי. לכן ניחלו רבנן שהתזלזל בפני הרבים אפילו במועד, או במילים אחרות, מה בעצם הוא אומר? האפקט, מה שאנחנו רוצים להשיג בנידוי, משיגים אותו עוד יותר חזק, מתי? במועד, אז לכן נמשיך אותו. שפה אני אציע שלמרות שהשפה היא כמותית, גם הוא עשה פה מהפך לשפה איכותית, הוא מדגיש נקודה נוספת שמבחינה בין האבל לבין המנודה, שעקיבא די אמר אותו קודם. מה בעצם הוא אומר? וזה שהוא עובר לשפה האיכותית רואים מיד בהמשך, כי הוא בעצמו אומר כמו הראש, ואף אגב דשכחנה מילי טובה לקמן בשמייתי דיניגי באבל לא נהגי חומרי או במנודה, מקום מקום השכח למידי דחמיר במנודה תפני באבל ולשב בארבע עמותיו. פה בעצם מה שהראש אומר, מה שסליחה, תמיד הולכים בפריז, הוא לא מדבר עם חוויית האבל או הנידוי הוא להיות שמח או עצוב. הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. חוויית הנידוי הוא הוצאה מהחברה. החברה, אני לא יודע אם זה עונש או אם זה מחנך, שאלה מדון באפילו במשפט גם כן בדברים האלה. אני רק אומר, מה שהוא אומר, כל מה שאנחנו עושים מנידוי זה לקחת בן אדם ולהוציא אותו מהחברה. אז מה אתה אומר? בסדר רבים, אוי, מסכן, הוא לא ישמח איתנו? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו בדיוק רוצים שהוא לא יהיה איתנו. לעומת זאת, אני חוזר לדברי עקיבא, מה קורה באבל? מה קורה באבל? האבל, החוויה שלו היא מצד אחד ריחוק, מצד שני, מה קורה עם האבל? אנחנו רוצים לקרב אותו. אנחנו רוצים לחבק אותו, או בוא נאמר את זה עכשיו אחרת. השאלה היא לא רק האם האבל יוכל מה לעשות, לנהוג את אבלותו ברגל, האם נודה יוכל לסמוח ברגל, השאלה היא אחרת, האם הקהילה יכולה לספוג את האנשים האלה ברגל. ופה אני חושב שהכיוון שתמיד הבחיר מפריז הולך אליו הוא כיוון מאוד יסודי, שהוא גם מצליח, וזה בעיני היתרון שלו על פני הראש, עוד להיכנס למילים של הגמרא, כי הוא עדיין נותן משמעות לרבים ויחיד במובן מסוים. אבל אני צריך קצת לעשות פה דרשנות קצת, אני יודע, בסדר, לא, אני הייתי כותב את זה אחרת. במובן הבא, היות ברגל או שמחת הרגל זה לא חובה פרטית של אדם שיהיה שמח לעצמו, אלא מה זה ביסודו של דבר החוויה של רגל, זה אתה או ביתך. הסדר רבים במובן שהרחוב שמח, כן,
והיות וחוויית האבל היא חוויה שבו האדם אחד נכנס למצוקה ואנחנו מחבקים אותו, גם חוויית האבל מתנגשת עם מה שהרבים עושים. כלומר, אם הראש דיבר, האם הוא יוכל להיות שמח? פה יש שאלה אחרת, האם אפשר ברגל שיהיה משהו שראיתי הערב בבית של ההורים של יהודה גלעד, שבאים אנשים ונכנסים ומעגלים, זה לא משהו פרטי. עכשיו, אם חלילה אדם מת לו, מת ברגל, הוא רוצה עצוב לבד, שיהיה עצוב. אבל סיפרתי לכם שיש מחלוקת ראשונים, הוא נוהג דברים שבצינה, שיהיה עצוב. אבל לא על זה מדובר בסוגיה פה, אין למה להיות עווה לבד. העווה זה מכלול שלם, זה אדם ש... כלומר, ההתנגשות היא שהיות חוויית האבל היא חוויה שהרבים מחבקים אותך, לכן אי אפשר בו זמנית גם להיות ברגל וגם להיות באבל. באיזשהו מקום אנחנו את החגיגה הציבורית. עכשיו אני רוצה להסביר מה הנקודה כל כך יסודית פה בהסבר הזה, שאני יודע שאני נכנס טוב במילים, אבל אני אסביר למה הוא בעיני יותר יסודי. אני חושב שלרובנו מאוד מאוד קשה השפה של הראש. אמרו לך להיות שמח ואתה עכשיו אבל, אל תהיה עצוב, כן? זה נורא קשה לתפוס דבר כזה, באמת קשה. כשהשפה היא רק עליו עצמו, כי לא יש לו מצווה לשמוע, אבל ברגע שמדברים בשפה שהאבל הוא יוצר אווירה ברחוב, השכונה נראית אחרת, כן? פה כבר לא פונים אליו ומדברים איתו על הרגשות שלו, פה מדברים על השאלה האם החגיגות של הרגל יתקיימו או לא יתקיימו, זה כבר שאלה לא פרטית שלו. אז נכון שהוא קצת משלם אחר על זה, אבל זה לא בא מפנייה אישית אליו שראוי לך להיות שמח כזה, זה בא ממקום אחר, כי החוויה שלו היא משפיעה על חוויות של אנשים אחרים. ומה שאני מסכם, כן בבקשה,
זה לא שהוא כאילו עצוב, הוא לא יכול שהוא היה להיות שמח מול
האחרים, אבל אסור לו להיות עצוב מול האחרים. או אני אגיד אחרת, אסור לנהוג את הניוגים, את המעגל השלם של האבלים, כי זה לא רק הוא לבד.
זה הפוך,
אבל אם לא התנהגו כלפיו, אז עכשיו אני אציע את זה במילים באופן הבא. העשה שלשמחת בחגיך שהוא של הרבים, העשה זה יחיד, כלומר שבשביל יחיד הרבים רוצים לעשות מה? אווירה כזאת שהאילה הוא יחיד, זה לא מצדיק לעמוד מול כשהאילה היא רבים. אבל הנקודה היסודית היא שהם לא מסתדרים, אני מסביר, לא בגלל העולם הפנימי של האבל, אלא מאיזה סיבה הם לא מסתדרים? בגלל שהם מתנגשים ברובד הציבורי, שם זה מתנגש. אבל מה שלא יהיה ההסבר של הדברים, מה שהסוגיה פורסת לפי שתי התפיסות האלה בראשיתה, זה שני קניות כיוון של השוני בין מנודה לבין אבל. מצד אחד, האבל עצוב, האבל הוא אדם שחטף מכה משמיה, כלומר מדבר על הוא מרגיש נידוי, קדוש ברוך הוא כועס עליו, אתה אמרת אחרת, כן, אתה רוצה לשאול, כן, בבקשה.
מה שאתה מסביר, זה הכל טוב לבין פי הבית, הוא מרגיש לרב יוסף, אני חשבתי שרב יוסף, סתיקה בגלל הראשה, רב יוסף מרפש את זה על בסיס אחר לגמרי, שמנודה זה תורה איתה, ושמחת החג ואבל זה דרבנן, אבל לכן התנגשו שהיא חזק, ולכן רב יוסף אומר שמנודה זה חג, זה בגלל שהוא מביא את הפרטה, אני חושב שאתה בית דין.
וזה,
מה שאתה
מספר שיות,
זה
טוב יותר,
זה
לגמרי הבית,
זה לא מספיק.
אתה מנסה שאני אדבר שפה שאני לא רוצה לדבר אותה. כי מה השפה שלך? שים לב, לא, אני לא ביקורתי אליך, אני מסביר מה ההבדל בינינו, בסדר? אתה מדבר בשפה של חזק חלש, זה מה שאתה מדבר. לא ראית את הדרבנן, כן? אני מנסה לברוח מזה, ולומר, אבל זה בגלל שאני מושפע מכל מיני אנשים, כן? אבל אני מנסה להגיד שהשפה, ולשמחתי הראשונים פה פתחו את הפתחים האלה, זה לא המצאות שלי. שהנקודה, הנקודה...
אתה מסביר את הבית, פה. אבל מה אנחנו עושים?
אז בוא מיד נחזור עליהם, אבל קודם כל נתחיל מהפתיח של הסוגיה, כלומר אני חוזר. הפתיח של הסוגיה אומר, שמו חבר'ה, הם שונים אחד מהשני. עכשיו כאן, אני רוצה לשתף אתכם בדברים שכתב סבי הרב. כן, בבקשה.
רק לשאול, בגבי הגאונים, שומעים על נקודה שחוטטים את הציטיט שלו ועוקבים את הנזוזות שלו, בכל זאת, זה לא רק עניין של חברה,
מה הראש אומר? הוא חייב משולחן ארוך, שיסמך ברגל, מה הבעיה? וכן מפריד אומר הפוך, אנחנו לא ניתן לך, אנחנו נעיף אותך, כן? זה כל העניין, כן? ברגל זה, וכל ישראל ישמעו ויראו, כן?
כל מהלך זה טוב לגבי
משולחן,
אבל לא כל כך
לגבי. נכון. אני מניח שרבים מכם מכירים דברים מאוד ידועים של סבי הרב על הסוגיה הזאת, על ההשוואה הזאת, כי דרכו של הרב הוא כתב את זה בשני מקומות, והוא סותר את עצמו לגמרי, הפוך מהקצה אל הקצה בחלק מהפרטים, אבל זה ניגע אחר כך. בוא ניגע כרגע ביסוד המשותף של שני המקומות. זה נמצא מצד אחד במאמר של הרב ביקשתי משם בהערה 19, שם הוא מעריך בכל הנושא של טיבה של שמחת הרגל, וזה נמצא גם בשיעורים לזכר רב אמר לי חלק ב', שם יש שיעור על אבלות. ובשניהם אני מדבר כרגע על היסוד המשותף, הרב מדבר על הסוגיה שלנו, והוא רוצה לחדש פה שני חידושים, שאחד מהם מאוד מאוד קרוב לכיוון של הראש, מאוד. גם כמו הראש, מה שהוא אומר לא נכנס במילים בכלל, מה שאני אומר נכנס במילים בקושי, מה שהוא אומר לא נכנס בכלל במילים, וזה שהרב רצה להדגיש, והזכר פה כבר על השיעורים הראשונים, שאבילות ביסודו של דבר היא קיום שבלב. כמו עיקר האבילות הוא לא הניוגים. הניוגים הם מערכת חיצונית שמוטלת על האדם כדי לבטא את הקיום העמוק של האבילות, שהיא החוויה הפנימית שבלב, של הצו. ובאופן דומה הרב גם מצביע ששמחת הרגל לא מחובות האיברים, תאכל בשר ותשתה יין, אלא עיקר שמחת הרגל הוא גם קיום שבלב. כן, איך מוכיחים דבר כזה? אז עיקר ההוכחות שלו היו שהוא מזהה את עולם האבילות בלי הניוגים, והוא מזהה את השמחה בלי הניוגים. ככה למשל באותה הערה ארוכה וביקשתי משם לגבי שמחת הרגל, אז הוא רוצה להוכיח ששמחת הרגל לא תלויה בבשר ויין, למשל דעות שמופיעות בגאונים שיש מצוות שמחה בראש השנה ביום הכיפורים, למרות שאין בשר ואין יין, אין שלמים, אין שף של שמחה, כן? באבלות למשל הוא אהב מאוד לצטט את המשנה בסנהדרין של הקרובים של הרוגי ביתים שמעוננים עליהם בלב, הנה הם חווים חוויה של צער בלי שף. ועיקר הטענה של הרב, אני אקריא לכם את הדברים, אוקיי? אני מקריא. אני קורא כרגע מי ביקשתם משם, והטקסט זה יותר קדום. הרב כותב ככה, הסתירה, הנה, הוא כותב ככה, הסתירה הדדית של אבילות ושמחת הרגל אינה נוגעת בפרטי ניוגי האבילות וניוג שמחה. הפעולות החיצוניות אינה מכחישות זו את זו, והיו יכולות לדור בכפיפה אחת. הרי אבל מותר בבשר ויין, שאוכל בשר ויין ברגל, מה יש? אז הרב ממשיך ואומר, הסתירה כרוכה בקיום מתבטן של שמחה ואבילות בעצם מהותם וחלותם. מהות השמחה היא פעולה נפשית, שמחה שבלב, כמו כן טיב האבילות הוא עמדה נפשית, ענינות שבלב. התורה ציוותה כי האבילות שבלב תלבש צורה מוחשית של ניוג איסורי אבל, ושמחה שבלב תסתמן עדי אכילת קודשים ברם. מעשים אלו הם רק האמצעים שעל ידם מגיע אדם לקיום מצוות שמחה ואבילות שבלב. מובן שביחס לשמחה ואבילות שבלב ישנה הכחשה הדדית, ואי אפשר לשני הפכים שהתייחסו לנושא אחד בזמן אחד, לפיכך באה הרגל ודוחת האבילות. הדברים האלה, אני טועם, הוא כתב אותם לפני תשכ"ז, כן, זה בטוח. הדברים האלה הם דברים שמדברים כולם על עולם הפנימי של האבל. כלומר, במובן הזה הוא מאוד דומה לשפה של הראש, לגמרי, לגמרי דומה לשפה של הראש. דיין הוא אומר, האבה לא מסוגל בו זמנית את שניהם, ולכן האבה לפרטי, בתוך הנפש שלו, אומרים לו שחוויית השמחה תגבר. אני אספר לכם שהיה לי פעם רופא שיניים, ולא בשלום, דוקטור פיינגולד, היה גר פה לא רחוק בשכונה, הוא גם היה מאוד מצחיק, זה בעיה לך רופא שיניים מצחיק, כי כשאתה מטפל לך בפה, והוא מצחיק אותך, זה יכול להיות בעיה, כן? ופעם הוא, עם הפה פתוח, הוא התחיל לחכות את הרב שיעור יורצייט, שהוא אמר בתשעים כ"ח, שזה השנה אחרי שהוא עבר אבלות משולשת, והוא היה מאוד אבל. והוא תיאר לי אז דוקטור פיינגולד איך, ממש בקול של הרב, איך עם המבטא האירופאי, כן, איך הרב תיאר שלספר תורה, לקלף יש שני צדדים, צד אחד חלק וצד אחד מחוספס, ויש חילוקי דינים לגבי ספר תורה, תפילים מזוזות, איזה מהם כותבים על הצד החלק ואיזה כותבים על הצד המחוספס. והוא אמר, שהרב אמר אותה שנה שיש הלכות שהן הצד החלק, ההלכה היא נעימה, ההלכה תואמת את העולם הפנימי שלנו, אבל יש מקומות שאתה מרגיש שזה דוקר, שזה מחוספס. הוא אומר שהרב התחיל ממש להשתפך ותאר, הוא אמר, אני הקמתי מישיבה, הייתי בקושי ציינתי שלושי, אמרו לי פסח תשמח ברגל, זה דקר אותי, לא יכולתי. עכשיו אני יכול להגיד, שם זה אחרי שלושים, פה אנחנו מדברים בתוך השבעה, כאילו הרב כותב, תשמח. לי מאוד קשה, אני אומר בכנות, להזדהות עם הדברים האלה. אני אולי בגלל שאני מודרני, ואני חושב שזה שנה לא תשמח. אבל גם בנס, זה כבר שאלה גדולה, צריך לבדוק אותה. אם אפשר לתכנת רגשות, אין מה לך, נענת רגשות. מה שכן, אני לפחות חושב שגם יותר מתאים לשון הגמרא, מה שאני התבעתי, הבעיה היא שהאבל מפריע לשמחת הרבים והשמחה של האחרים, וזה לא מסתדר ככה לי נראה, זה נראה לי הסדר שיושב יותר חזק גם על המילים וגם על הנקודה עצמה. אבל הרב היה חוזר לזה הרבה. מה שהוא לגמרי, מה שהוא גם המשיך לפתח, וכאן זה קצת נוגע בהמשך לסוגיה, זה הטענה היסודית שלו הייתה שגם צריך יותר לחדד מה זה שמחה. ועל רקע זה לחדד יותר מה זה אבל. וגם הוא טען שחוויית השמחה היא לא חוויה פיזית, אלא היא חוויה רוחנית של קרבת אלוקים. ואני אקריא לכם את הדברים, הוא כותב פה הרב ככה, בשמחת מועדים הכללית, על אף התלבשותה בצורת פינוק הגוף. בוא אני אסביר קצת גם איפה זה נמצא. וביקשתי משם בחלק האחרון, הרב מנסה לתאר את הדבקות בקדוש ברוך הוא. והוא מדבר על כך שהדבקות נעשית מתוך חיי העולם הזה. זה נשמע כמעט חסידי. זה לא לגמרי. והוא מדבר על העלאת הגוף. והוא מנגיד שם בתפיסת העולם היוונית, שהפילוסופים חשבו שהגוף מפריע להתעלות הרוחנית, ולעומת זאת הוא מדבר על יכולת האכילה לפני השם, שהוא רעיון גדול, ואז באותה הערה הוא מדבר ככה על מה זה שדרך הגוף אדם שמח. בואו אני קורא. במה מתבטאת מהות שמחת הלב? בהרגשת נוכחות השם והתדבקות בו. יש לה להלכה השוואה פשוטה. שמחה שווה, משוואה מתמטית, עמידה לפני השם. האדם שמח כשעומד לפני השם, כשהוא שר מעליו, פקע הגיל. במילה אחת, קיום שמחת יום טוב, זה כבר לא מילה אחת, כן, אבל מושרש בחוויית ההתחברות לאלוקים, לא בפעולה פיזית של אכילה ושתייה, המעבר רק הטכניקה של קיום המצווה, לא הקיום עצמו. ראיה לדבר, הם דברי הרמב״ן בספר המצוות שורש א', כי הלל ודבר תורה במועדים בחלוטו שזורה עם מצוות שמחה. רואים אנו, כי למרות העובדה כי אין שמחה אלא באכילת שלמים, בזמן המקדש בירושלים, וכל מקום מהות קיומה, התקרבות לאלוקים דרך הלל והודעה. שמה הצד השני של המשוואה, אם כך? והוא טוען שזה גם עולה מתוך סוגייתנו. שמה היא חוויית האבל? ריחוק מלפני השם. כן, השם יקר אותי, דמרנו כמו מודל השמיים. הוא כותב את זה, שזה בעיקר עומד על סוגייתנו, על ההשוואה שהסוגיה עורכת בין כהן גדול לבין כולם ברגל. ולמה כהן גדול הוא מקריב עונן? אין סיבה. כי הוא תמיד עומד לפני השם, אין לו פתור. מהו החוויה של ענינות? היא להתרחק מלפני השם, כי אני קורא לכם את זה. כן, כותב הרב, שנעמיק שאלה ונבדור סוף כפשונה של הלכה זו, נמצא כי עיקר ההפקעה גנוז מהמהות ההלכתית שחוויית השמחה והאבלות. הראשונה היא תודעת עמידה לפני השם, השנייה גירוש ופרישה מעת פני השם. סימוכים לדבר, הגמרא קבעה כי כהן גדול כל השנה כרגל דמי, ורובם של הראשונים מלבד הרמב״ם סוברים כאיננו נוהג אבלות. הביאור פשוט, כהן גדול שתמיד הוא במקדש ושאף ביציאתו לא פקע ממנו חלות זו, אינו נוהג אבלות שפירושה התרחקות מהשם. עיין ברמב״ם וכו'. אלו יסודות שהוא היה חוזר עליהם הרבה. השאלה היא מה הוא עושה עם, עם הסוגיה של מנודה. ואני אסביר. מה בעצם הרב טוען? אם לא הייתי לוקח עוצר כאן, מישהו לא יודע את הסוגיה. זה קורה להרבה אנשים שקוראים את זה, לא יודעים את הסוגיה, כן? אז מה הוא אומר? בדיוק, כמו מנודה, כאילו, מורחק לפני השם, זה רק בעיה אחת. מה למדנו לפני 10 דקות? שדווקא רב יוסף, מה חושב? שמנודה ברגל, מה דינו? טוב, לא נורא, אפשר להגיד את זה על הבית, שהוא לא נוהג, כן? לא נורא, כן? אז מה שמעניין הוא שהרב בשני המקומות התייחס לשאלה הזאת, זה כדי דברים הפוכים לחלוטין. בוא נראה מה הוא כותב בו, ביקשתי משם. מבחינה זו, אנו תופסים את האיסורים המשותפים במנודה, מצורה ואבל. באמת, גם האבל הוא מנודה. נידוי פירושו פרישה מן המקום. מיטה על פי ההלכה. הוא סילוק שכינה והעלמת הצלם. עכשיו הוא מצטט מהגמרא. האבל חיה בקפיית המיטה, בתנא בר כפרה, דמות יוקים נתתי לבנותיהם הפכתיה. מה בעצם הרב עושה פה? שימו לב. הוא אומר, עכשיו הדברתי למה משווים מנודה לאבל, זה לא כמו שחיים אמר. כי אבל לא נוהג ברגל, למה הוא נוהג ברגל? כי רגל זה עמידה לפני השם, אבל זה ריחוק לפני השם, זה בול מנודה, כי גם מנודה הוא לא לפני השם. כלומר, הוא בטח לא אהב את הטבלה של שוטנשטיין, הוא רואה איך הם דומים. כן, דומים, 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 דומים. מה הוא לא מסביר פה מצורה, אבל תראו את ההמשך, יש רק בעיה אחת, שהסוגיה אומרת עם רגל. תשמעו מה הוא כותב. אל יתקשה הקורא, למה מנודה ומצורה נוהגים מסוריהם ברגל? כבר בירוע הראשונים, כי מנודה ומצורה, פורשים מן הציבור, ואינם יכולים לשמח אחרים, גם אם יקיימו מצוות שמחה, השמחה תהווה ונוגע להם עשה די יחיד, ואינו דוחה את ניוג, נידוי וצרת. אז מה בעצם הוא טוען? אם אני שואל את עצמי מה הלב של הסוגיה, אז הוא אומר, הלב הוא שהם דומים, לא מטפל בזה שבכלל הלכות מסוימות הם שונים, כן? כלומר, הוא לא נכנס פה למורכבות עמוקה יותר של הסוגיה, ובעצם הוא מטטה מתחת לשולחן את ההתחלה. הוא אומר ההתחלה בניגוד מוחלט מה שאני מציע, כן? ואני מציע לכם ההתחלה מעצבת התודעה, ממנה תגזור את השאר. הוא אומר הפוך, הלב הוא שהם דומים, וההתחלה זה בעיה טכנית. מה הבעיה הטכנית? אני קורא כבר באירוע ראשונים, כי מנודה ומצורה פרושים מן הציבור אינם יכולים לשמח אחרים, גם אם יקיימו מצוות שמחה, השמחה תהווה ונוגע להם עשה די יחיד, ונוד דוחה את ניוג, נידוי וצרת. בראשונים שאני קראתי לכם זה לא כתוב, נכון? זה ראשונים אחרים, אבל הוא מטטל. תראו מה קורה כמה שנים אחר כך, אני לא יודע מאיזה שנה השיעור הזה, בשיעורים לזכר רבא מארי. שם הוא מקדיש שיעור מאוד גדול לנושא אבלות, יש שם, זה בחלק ב' במהדורת מוסד הרב קוק, מתחיל בעמוד, איזה עמוד זה מתחיל? בקוף צד ניזן. ושם אחרי שהוא מקשה ככה רמה של קושיות, הוא מתחיל בעמוד ר' בציטוט הסוגיה במועד קטן, הסוגיה שלנו, הוא נכנס פה לכל הסיפור הזה של קיום האבלות, הנינות, אבלות, ואז על הסוגיה הוא אומר ככה, כן? נראה פשוט, שמחה ברגל, כן? נינה חלות שמחה שבלב, זה מוכר, כן? והוא מביא פה כל מיני הוכחות לכך, אחרי זה הוא מדבר פה על אבלות כקיום שבלב, והוא אומר, נראה, אני מצטט לכם כבר, אני כבר בעמוד ר"ה, עבר איזה חצי שעה בשיעור, כן? לפיכך נראה כי הסותר של אבלות בחג אינה פעולת השמחה באופן הגשמתה, כי אם קיום השמחה וחוויית הלב הוא שנעצר באבלות, במישור זה אבלות ושמחה אינם שני הפכים בנושא אחד. ואז אני מדלה קצת, הוא נכנס לשאלה של אז מה קורה עם מנודה ואבל, כן? ועל זה הוא כותב ככה, כמו כן ניחא איבעיא הסוגיה, זה בעמוד פרק זין. ניחא איבעיא הסוגיה והכרעתה בנוגע למנודה ומצורע שנוהג נידויו וצרעתו ברגל, הדבר פשוט כי אין קיום אבילות שבלב במנודה ומצורה כלל וכלל, ולא שנינו מעולם, כי צריכים הם להתאבל על נידויים וצרעתם. רק איסור אבל נאמר בהם, נוהגים הם כאבל ברמינה מקיימים שום חלות אבלות. ועוד יותר נראה שכל דין ניהוג צרעת ונידוי הוא חלות איסורים גרידה. לפי כך ניתן לנהוג אותם גם ברגל וגם לקיים מצוות שמחת יום טוב. וכי מי שנוהג בפריעה או פרימה או מנודה אינו יכול לקיים מצוות שמחה, יאכל בשר ושתי יין וגם ישמח בליבו פנימה ויצא ידי חובתו. אין כאן סותר של שמחה, כמו באבל שהאבלות שבלב מפקיעה קיום שמחה. לפי כך אמרה הסוגיה כי נוהגים אימה בכל דיני נידוי וצרעת. מי שנמצא בשיעור הזה אומר עצמה, הם בכלל לא דומים אחד לשני. כלומר, וביקשתם משם, הוא ניסה, זה מאוד מתאים איך שהוא מעבר שיעורים. ביקשתם משם, איזה רעיון הוא ניסה לחדד, במלוא אוזו, שהאבל מרגיש מנודה. זה מה שהוא רצה לחדד. כאן הוא תפס בעצם את תחילת הסוגיה, לא כנקודה שצריך צדדית, צריך לתתה אותה, אלא הלב של הסוגיה. אנו כאן הטענה היסודית שלו, שאבל ומנודה הם שונים, הם לחלוטין אחד מן השני. ואיזה נקודה? בנקודה המהותית שהוא מפתח פה. הוא לא רק טוען, כמו שאני קודם תיארתי, שזה חוויות שונות, אלא זו חוויה וזו לא חוויה. ובמילים אחרות, האבל הוא לא נכנס פה לשאלה עדיין מספיק עמוק, מה טיבה כאן בשיעור הזה. אבל האבל היא חוויה פנימית שאדם חווה אותו. ואז הוא טוען, המנודה והמצורה, אני אומר את זה בתרגיל קצת את המילים שלו, הם ידעו אותי. כן, אני דבר כך רק על המנודה, בסדר, במצורה מיד ניגע. אבל אני לכשה עצמי, הרי הוא עומד במיריון, נכון? אני לכשה עצמי לא מזיז לי, כלומר, אני שמח, אני לא מרגיש צער, אני לא... אבל הוא לא רק טוען שהם חווים חוויה אחרת, אלא הטענה היסודית שלו היא, הם לא חווים שום חוויה. אז מה זה אם כך שיתולה מיצורי אבל? משהו חיצוני, יותר מזה. אם כבר למדנו פה בשיעור את התורה שלו, שבאבל יש קיום, הוא אומר, אין להם שום קיום, יש להם רק איסורים. הייתי אומר, זה מגבלות חיצוניות שמוטלות עליהם. אבל אם אני אנסה לסכם את הדברים שעלו עד פה, ואנסה לבנות את שנתונה קצת יותר בהירה, כן? הרב נתן פה שני כיוונים הפוכים לגמרי. למרות שיש המון דמיון בין השיעורים, אבל הטיפול שלו במלודה הוא לגמרי היפך כמעט את כל מה שהוא אמר. כלומר, במקום אחד הרב אומר, מנודה ואבל הם עולמות אחרים. לחלוטין. במקום אחד הוא אומר, הם עולמות כל כך קרובים, אל תשימו לב ש... יש כמה הבדלים, כן? אם אני שואל את עצמי מה לאמץ, אז אני אומר את הדבר הבא, אני מאמץ את שניהם במובן הבא, שאני מציע משהו שהוא לא הציע בשני השיעורים האלה, שזה מתאים, ולא למדתי לעשות דברים כאלה, להגיד זה מורכב. או לומר בצורה מאוד פשוטה שיש פה שני דינים. בוא נאמר את זה בצורה הכי פשוטה. אחד מהדברים שהפינו את הדרשות של הרב, מי ששמע אותם, הוא ניסה שהכל יסתדר לפי קו אחד של סידר. כלומר, המורכבויות שהוא היה רגיל לתאר אותם, הם לא היו קיימים. במובן הזה, אם כאילו חושבים קצת על מה אבא שלי פיתח לעומת הרב, את זה בדיוק הוא פיתח. כל שיטת האפשרויות אמרה להפסיק לתת מבנים בומבסטיים ו... לדעת שהדברים מתפרטים לכל מיני מחוזות, כן? והסוגיה הזאת, אני חושב שעם כל העוצמה של הטיפול שלו, בשני המקומות הולכים להיות משהו, צריך לחבר אותם יחד, אז מקבלים משהו מאוד משמעותי. דהיינו, מצד אחד, הסוגיה בראשיתה, אני נוטה לחשוב, היא באמת מצהירה שיש הבדל תורמי בין אבלות לבין מנודה. זה נאמר פה בשני כיוונים בראשונים, אם ההבדל התאומי הוא שהוא עצוב והוא לא עצוב, או ההבדל התאומי הוא שאותו מחבקים ואותו מרחיקים, זה אלו שני ההבדלים התאומיים. עכשיו, כשאני נכנס לתוך המשך הסוגיה, ואני שואל את עצמי, בוא נראה אם הם שווים או לא, מצד אחד, היות זה רב יוסף, וגם אני רב יוסף, נורא משווה ביניהם. אז מה אני אומר לעצמי? כנראה שיש גם בשניהם חוויה משותפת. אז מה בעצם אני צריך לומר ככה? מצד אחד, האבל יש בו מחוויית הנידוי, מהצד השני הוא גם אדם עצוב, ומהצד השלישי הוא גם אדם שמה? שצריך לחבק אותו. ומה זאת אומרת? המנודה הוא אדם מרוחק שמרחיקים אותו, ומצד שני הוא לא אדם עצוב. עכשיו אני מרשה לעצמי להגיד עוד דבר,
אם דיברנו קודם על דברי אביי מנודה לשמיים, אני מרשה לעצמי להגיד, אולי קודם אמרתי דברים אחרים, אבל בסדר, מותר לי קצת לסתור את עצמי גם, שאולי גם האבד יש לו איזה סכסוך כלפי שמיים, הוא מנודה לשמיים, אבל המנודה הרגיל, אולי הוא לא כזה, אולי הוא לא... צריך לשאול למה רבי אליעזר לא פשוט חזר בו, כן? יש כל מיני סיבות אפשריות, אבל אפשר גם... מה? כי הוא צודק, לא משהו לחזור בו, נכון? הוא יודע שהוא צודק, כן? עובדה שהקירות בית המדרש הוכיחו, נכון? אמרת מה היא הוכיחה? אבל המנודה, אנחנו נאמר לעצמנו, חסר מלמד של שמי. עכשיו, מצויד בכל המושגים האלה, שאלו פשוט בתוך הסוגיה, כן? בוא נלך לרשימה וננסה לפלח אותה באיזושהי צורה, כן? כלומר, מה נאמר לעצמנו? בוא נראה. בבקשה, כן. מצוין, אני מאוד מסכים את זה. זה קרוב לדברים, אחד מהדברים שנאמרו כאן. עכשיו בוא נלך קצת לרשימה ונעבוד כל מה שרבי יוסף השווה. עכשיו, שאלת שלום, לא צריך להיות גאון לחשוב שזה קטגוריה של נידוי. בדיוק. עטיפת הראש, אני מרשה לעצמי גם לומר את זה. אנחנו צריכים עוד להיכנס בכל אחד מהם למשמעות שלו. זה רק שיעור פתיחה, כן, אבל במובן רב, מה עטיפת הראש בעצם אומרת? אני מסתיר את עצמי מאחרים, אני כאילו מתחווה, אני כזה מתבייש כזה, כן, כאילו, אולי זה הכיוון, כן? אבל זה גם, זה קטגוריה שקשורה בהיבטים מאוד חברתיים. עשיית מלאכה, אני גם מרשה לעצמי לומר בצורה פשוטה וחד משמעית, עשיית מלאכה זה קטגוריה של קשר עם אנשים אחרים, ומה זה מסחר, אם לא לתת למישהו, לקחת ממישהו, להתראות עם הבריאות. גם מילת הסנדל, השנה היה פה שיעור לפני סיפור מילת הסנדל, זה יכולת התנועה של האדם. עכשיו, לאיפה אדם נע? כן? הוא נע להסקה וכל מיני דברים. באיזשהו מקום, זה כמו לקחת רישיון נהיגה, זה דיברנו באותו שיעור. כן? רחיצה, תלוי בדיוק איזה רחיצה אסרוף. לא, אבל צריך לדעת שבתקופת חז"ל, הרחיצה זה לא הריח. תוציאו את זה מהראש, כן? זה לא הפריע להם. לרחוץ, יש שני סוגי רחיצה שהם מכירים. הם מכירים רחיצה אחת נגד לכלוך, ורחיצה שנייה שהם מכירים זה בית המרחץ. בית המרחץ זה האבא של הקטגוריה החברתית, האבא שלו, כן? ושבים שם, כמו מקווה, מי שיודע מה זה מקווה ביום שישי, כן? זה, שבים שם, שם הרי מתעדכנים בחדשות, אתם יודעים את זה, נכון? לא יודעים? יוצרים את החדשות, זה קטגוריה חברתית, ובאיזשהו מקום, אולי נוכל לומר, אם אני הולך הרגע, עכשיו לוקח את כל הקבוצה הזאת, לפי רב יוסף, בסדר? ואני אומר, הנה רב יוסף אמר, המנודה אסור בכל הדברים האלה. עכשיו אני אומר, כשאני הולך לאבל, ושואל את עצמי, למה אבל אסור בכל הדברים האלה, גם לגביו מה אני אגיד? אולי גם בו, זה בגלל הנידוי שבו, אולי גם זה בגלל הנידוי שבו. לעומת זאת, כשאני הולך לדברים שמבדילים ביניהם, כנראה שהם באים להביע או לבטא או ליצור מסגרת שקשורה בדברים שהאבל חווה אותם, שהמנודה לא חווה אותם. כן, וככה למשל, אם מדבר על שילוח קורבנות, בוא נחשוב על זה. זה מאוד מתאים לדברי אביי, מנודה לשמיים. דיין, הוא לא, בדיוק זה לא הזמן המתאים, כי הוא חותך הספירה, ועכשיו אתה עסוק בלהביא לו קורבנות, כן? כועס עליך. תשמיש המיטה, אם אני מסתכל עליו לרגע, שהוא מותר במנודה, צריך לשאול מה עושה אותו באבל, כל המצורה מיד ייכנס, אבל בפשוטם של דברים, אני הייתי אומר, הוא קשור במוות, זה דבר והיפוכו, כבר עסקנו פה קצת בשאלה, מיטה מותר לפניו. אם התשמיש אסור כי הוא הנאה, כי זה משיח דעת, אבל באבל, גם אפשר לומר, אתה לא יוצר חיים, הוא לא עושה פעולה של חיות כזאת, שיש פה מוות. המנודה, הוא לא מת, הוא לא נוגע אליו. ומה שמתברר זה שהריחוק החברתי שלו הוא לא בתוך הבית שלו, בדיוק. זה לא בתוך המשפחה, כן? לעומת זאת, האבל, או שזה בא מסוג אחר של ריחוק, או שהוא בא ממקום, שזה לא מתאים בעונה הזאת, אבל במנודה זה לא שייך. מי שמאוד מעניין לעקוב אחריו, זה... קריאה שאולי לפני כן, בוא נדבר רגע על הדברים, זה דברי תורה. האם דברי תורה דומה לשילוח קורבנות, או האם דברי תורה זו קטגוריה?
זה תלוי.
זה תלוי את מי שואלים, אני יודע. אני יודע, אני רק אגיד שלפחות נימת הסוגיה של דברי תורה, נבדוק בפנים, אבל אם הנימוק שניתן הוא פיקודי השם ישרים ושם חלב, אולי הוא קשור בשמחה. עמנודי, בבקשה, תלמד תורה, כן, כאילו, וחילם הלא, כן? כלומר, ביסודו של דבר, לפי רב יוסף, אני מציע שמהלך הלימוד, אם נוכל לזכור את היסודות האלה, לנסות לראות האם, כמה קבוצות יש פה. אני מזהה לפחות שלוש קבוצות. קבוצה אחת שמשותפת ללימודי, ובתוך עולם האבל גם יותר מקבוצה אחת. עכשיו, כמובן, כל הדברים האלה מתהפכים כשאנחנו עוברים למי? לאביי ולסתמה. כי מה אביי ולסתמה אומרים? מוריי ורבותיי, רק תשימו לב. זה נכון, זה כמעט לא דומים בשום דבר. ובלשון אחרת, באותה מידה שאביי חולק על רב יוסף, האם מנודה חייב בעטיפת הראש, באותה מידה, מה אביי יכול לסבור? הוא חולק עליו גם בעברת עטיפת הראש באבל. כי אם המנודה אולי מותר בעטיפת הראש, זה אומר שכשאבל עוטף את ראשו, זה לא בגלל דין המנודה שבו. כלומר, מחלוקת אביי ורב יוסף היא לא רק מחלוקת בדיני המנודה, חולקים מאליו גם בדיני האבל. מה זה עטיפת הראש? אביי לא מסכים עם רב יוסף. עכשיו, הדבר הזה עולה גם לגבי כל מכלול הספקות. בעצם הדבר היחיד שאביי והסתמה השאירו ברור שמשותף לאבל ולמנודה זה רק שניים. זה תספורת וכביסה. תספורת וכביסה, כן? אלו השניים היחידים. וגם כדאי לתת הדעת לכך שאביי, שמתחיל את הפיקפוקים בעמדת רב יוסף, הוא משווה בין, דווקא הוא משווה בין אבל לבין מנודה לגבי רגל. שימו לב, זה כאילו הפוך על הפוך. אביי הרי סובר שמנודה ברגל הוא לא נוהג. עכשיו, מה היית מצפה? וואו, אם אביי חושב שמנודה לא נוהג ברגל, בטח יהיה לו הרבה דינים שדומים למי? לאבל, כן? ומתברר שזה פאטה מורגנה. יש לו, הוא לא נוהג ברגל, אבל כנראה מה אני צריך עכשיו לומר? שהוא לא נוהג ברגל, לא מאותה סיבה, ש... כמו כל מה שנאמר פה קודם, השמחה, כל זה לא נכון. כי לו הייתי אומר שגם המנודה עצוב וכל הדברים האלה, אז הייתי מטפל לכל מכלול הדינים שיבואו כמו שובל, נכון? לכן ביסודו של דבר... גם יכול להיות, גם יכול להיות, כן, אבל בכל מקרה, הבעיה, למרות שהוא משווה לרגל, בסופו של דבר הוא מרחיק בין העולמות. מי שכדאי לתת הדעת גם כן, זה למצורע. שכן, פה מאוד בולט, כמו זה מהפסוקים, שפה יש פילוח נוסף, שהוא מאוד מאלף. מצד אחד יש קבוצה מאוד רחבה של הלכות, שהמצורע דומה לאבל, מצד שני יש דברים, שדעת רב יוסף, המנודה, היה דומה לאבל, והגמרא לא יודעת האם המצורע דומה. עכשיו, זה לא נורא הדבר הזה, כי רבי יוסף לא אמר כלום המצורע, ואנחנו גם את העבר השני, הסוגיה חושבת שזה ספק גם במנודה. אז אין לנו באמת פה שירת המשוואה, אבל מה שכדאי לומר על מצורע, זה את הדבר הבא, שאולי יסביר במה הוא משותף לאבל ובמה הוא שונה. כשמעיינים בפרשת צרעת רואים שיש צבע שמשחק משחק מאוד מרכזי שם, וזה הצבע הלבן מול הצבע האדום, כן? וזה דברים פשוטים, אני לא מחדש פה כלום, שהצרעת שמתוארת בתורה היא סוג של מוות, שזה הצבע הלבן, והדגש על האדום כשהצרעת מסתלקת, וגם כשמסתכלים בקורבנות שמביאים על דם הציפור השחוטה, כן, והדם וכו', זה סוג של חזרה לחיים. או נאמר את זה בתורה הבאה, בצרת האדם לא מת, אבל חלק ממנו מת, וכבר בגוף שלו עובר תופעה של מוות. בעצם החוויה שהמצורע חווה היא חוויית מוות. זאת אומרת, על רקע זה אנחנו מבינים היטב שיהיו נקודות השקה ביניהם. כלומר, המצורע נוהג בתקופת צרתו ניוגים מסוימים שנוהגים באבילות. עם זאת, מה אני רואה מהרשימה או מהסיכות של הסוגיה? שהיה ברור לסוגיה שזה לא לגמרי דומה. כלומר, בצורה פשוטה, זה לא אותה חוויה כמו שיש באבל. גם פה באופן ברור אפשר לייתר פילוח של, של שתי קטגוריות. כי מה הדבר המרכזי שיש אולי באבל שאין במצורע? בוא נעשה לחשוב ביחד, מה יכול לדבר כזה? תומה. אני הייתי אומר הצער, או הייתי אומר גם מעבר לזה, גם אין את הניחומים או את החיבוק. כאילו, פה, פה נאמר קודם שהמנודה, האבל, סליחה, מצד אחד הוא מרגיש ריחוק, מצד שני מה אנחנו מנסים לעשות? לקרב אותו. ומה שנאמר פה לצער, כן? לגבי המצורע, כאן, סליחה? מרחיקים אותו, כי כמו שמרחיקים את המת, גם את המת מוציאים, כן? ומרחיקים אותו. מצד שני, חסר בו חלק מהיסודות שקיימים. בוא למשל, תשמיש המיטה קודם. אמרנו, אם תראו, תשמיש המיטה יש בעבל. תראו, גם קיים במנודה. במצורע, סליחה. למה הוא קיים במצורע? כי גם הוא. זה כאילו מאוד מחזק את ההצעה שנאמרה קודם. שאולי תשמיש המיטה אומר, כשיש מוות, לא עסוקים בתשמיש המיטה שהוא יוצר חיים. זה, זה, לא, זה לא שייך, זה לא הזמן, כן? לא מתאים, כן? מזה שיש איסור לשלח קורבנות, אז מה אני רואה? שהמצורע יש בו איזו חוויה גם מעין מנודה לשמיים, כן? מצד שני, אנחנו עדיין צריכים לשאול, ולמה אולי הוא יניח תפילין? ולמה הוא תהיה לו קפיאת המיטה? ולמה הוא יעשה מלאכה? ולמה אולי הוא ירחץ? למה הוא ינעל סנדל? זה כנראה קטגוריה שונה אולי מהקטגוריה של מנודה. והייתי אומר בצורה הבאה, הסוגיה פה שולחת בעצם זרועות לכמה כיוונים, כאילו מדרבנת אותנו במהלך הלימוד לחפור יותר בשאלות האלה, ואז לחזור לסוגיה הזאת ולראות מה נפנח את הסוד של הטבלה הזאת. כל אחד היא שולחת זרוע, אחד זה מצורע ואומר, זה מוות וזה מוות. הנה אני מכנה משותף. אנחנו רואים בעלי, יש דברים שיש רק באבל ומצורע והם מנודה. מצד שני, הוא שולחת זרוע למנודה ומה היא אומרת? כנראה יש דמיון, או יש מחלוקת כמה דמיון יש, כנראה האבל הוא גם סוג של מנודה. מצד שני, בפתיחת הסוגיה, מה היא אומרת לנו? אל תתבלבלו יותר מדי, כן? כי אל תחשבו שזה זה לגמרי, זה לא משוואה מתמטית גמורה. למה? כי זה לא נוהג ברגל, וזה כן אולי נוהג ברגל, ומה שכן ברור לסוגיה, שמצורה ודאי נוהג ברגל. זה ודאי נוהג ברגל, כן? מה, אבל רגע, לפני רגע, וכאן למשל, תמיד הלכים מפריז, זה אומר דבר מאוד משמעותי, הוא אומר, זה לא יעזור למצורע, כי הוא מצורע, בדיוק, זה לא יכול, הוא לא יכול לנהוג את הרגל, האבל לעומת זאת, הוא לא המת בעצמו. בעצם הנקודה היסודית שפתיחת הסוגיה אומרת לי, שבמצורע, אתה בעצמך מת חלקי, אבל אתה לא מת, אבל אתה מתאבל על מת, כן? עכשיו מפה הסוגיה כאילו אומרת לנו, אם נצא לסכם, תחזרו לכל הרשימה עכשיו הארוכה של דיני אבילות, ולא מהשוואות האלו, תנסו להבין שהם לא כולם אחד. חלק מבטאים את חוויית הנידוי אולי, חלק מבטאים את חוויית המוות, חלק מבטאים את המנודה לשמיים, חלק מבטאים את הצער, כן? ומה שמוטל עלינו בלימוד הוא ללמוד כל אחד איך שעצמו ולחזור לדברים. עכשיו פה הייתי מוסיף, אתה מישהו פה רוצה להעיר? כן, בבקשה.
יש דרך אחד בין האבל לבין השער, זה מימד הזמן. הפעילות תמיד מוגבלת בזמן. לכן רחיצה יכולה להתאבל, להגיד, הוא לא צריך עד שבוע. המנודה ומנודה וגם בצורה, זה פרק זמן שהוא בלתי מוגבל.
זה נכון בהחלט. זה נכון. שפה הייתי מוסיף רק בשביל הפילוח של הרשימות עוד כמה דרכים לפלח את הרשימה של אבלות. אני רוצה להתחיל בנקודה מאוד פשוטה שבולטת פה בתפיסת הסוגיה, לא בתפיסת רבי יוסף, וזה שאנחנו מוצאים את תספורת וכביסה כאיסורים של 30. ואילו האיסורים האחרים שהסוגיה מתלבטת הם איסורים של 7. מה שאולי מודד אותנו למחשבה הבאה, וגם זה, נלמד יותר על 7 או 30, נשאל האם זה יכול לעזור לנו, שאם אני קודם תיארתי, רבי יוסף משווה, באופן חלקי. והסוגיה מחלקת, אולי צריך להגיד שהמחלוקת בין רבי יוסף לסוגיה היא אחרת. כולם משווים, רבי יוסף משווה ל7, או לחלק מהשבעה, ואילו הסוגיה משווה ל-30.
מה צריך לשאול את עצמנו? מה באמת טיב ההבדל בין שבעה לבין שלושים? מה יש בתספורת וכביסה שהם מבטאים את השלושים, ולמה הם זכו להגיע דווקא למנודה? אבל זה אני הייתי מוסיף עוד דרכים אפשריות לפילוח, וזה להשתמש באבלות ישנה. ואני אסביר למה הכוונה. אנחנו מכירים את המושג הזה בצד אבלות חדשה, אבלות ישנה, זה מופיע בגמרא ביבמות, בדף מ"ג, שם הגמרא עוסקת בהשוואה בין דיני אבלות על חורבן הבית בתשעה באב לבין דיני אבלות כשמת. ואני אומר בכנות שהסוגיה משווה ביניהם, מתארת כמה הם דומים. ומה זאת בפועל שאנחנו לוקחים את הרשימה המלאה שיש כאן, אנחנו מגלים שיש כמה הבדלים. בוא נתחיל מתפילים. הסוגיה לא עוסקת בכלל בשאלה אם מניחים תפילים בתשעה באב. אנחנו היום נוהגים להניח רק במנחה, אבל בראשונים מופיע להניח תפילים קם בבוקר, פרמם ככה נפסק, והרמם מביא גם דעה שתפילים של יד ולא תפילים של ראש. ומה כבר אנחנו מגלים? שחלק מניוגי האבלות הם לא נוהגים באבלות ישנה, כן? האם אפשר ללמוד מזה משהו על הרשימה הזאת? יש לסבי הרב שיעור שלם על אבלות ישנה במין הסערה, שזה בדיוק נושא השיעור. הוא רוצה לעשות מערך השוואה ביניהם. אני יכול לומר בגדול, הכיוון שהרב הולך בו הוא קשור למה שדיבר פה קודם על הקיום שבלב. הרב טוען, כמו שהוא טען על מנודי ומצורה בשירוי זכר במרי, הרב טוען שבאבלות ישנה אנחנו נוהגים ליוגי אבל, אנחנו לא גברה של אבל. או אני אומר בצורה הבאה, אנחנו לא חווים חוויית אבל. והיות וכך, אנחנו, למשל תפילין, הוא רוצה לטעון, זה לא אחד מסורי אבל. לגברה של אבל שמתגולל באפר, זה לא מתאים. טוב, בתשעה באב אף אחד לא מתגולל באפר, כן? אף אחד לא חי ככה. אבל אני אומר, זה טכניקה נוספת, אני אגיד לשעה גם, אני לא ארחיב פה, אבל טכניקה נוספת של פילוח. כאן אני אסתיר עוד טכניקה שראינו, עוד קבוצה. וזה דברי הרמב"ן בתורת האדם. מישהו זוכר אולי את הרמב"ן שאומר שמדורייתא אסור רק עידונים ותענוגים? לעומת זאת יש דברים אחרים שחכמים אסרו אותם, שהם הם, 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 הם רק מדרבנן אבל הם לא עידונים. מה בעצם עשה הרמב"ן? לקח את הרשימה הזאת, אבל הטכניקה היא אחרת ממה שאני עשיתי. עד עכשיו מה הטכניקה שאני מציע? לפלח את הרשימה של הבילות. בוא ניקח, נעשה טבלאות, כן? בוא ניקח מקומות שמשיקים לאבלות, נגלה את ההבדלים, מצאנו פילוח פנימי באבלות. או מצאתי משהו שמלמד אותי על אבלות. הרמב"ן עשה דבר אחר, הרמב"ן לקח את הרשימה של אבלות, ואמר בוא נתבונן בה, נשאל את עצמנו, מה טיב הדברים האלה? מה יש פה? ואז הרמב"ן אומר, יש דברים מסוימים שהם עידונים. יש דברים מסוימים שמי שלא עושה אותם סובל, אבל אף אחד לא עושה אותם למען טענו, כן? זה צרכים בסיסיים של הגוף, כן? הדברים האלה אומר הרמב"ן הם רק לדרבנן. או מה עכשיו צריך לשאול אם אנחנו רוצים לעבוד על הקו של הרמב"ן, לנסות להבין מה יש מדרבנן שהם שינו את ההגדרה, האם הם נתנו תוכן אחר לחוויית האבלות. וזה זה פילוח נוסף שהוא גם עובד על טכניקה אחרת. בסופו של דבר הנקודה היסודית שאני מבקש להדגיש היא שהסוגיה הזאת כאילו קורית לנו, גם אם אנחנו לא יודעים היום להגיד דברים ברורים, כי זה רק כסלב, כן? רק לה, כן? זה שיש רשימה מאוד ארוכה של דיני אבל, אבל צריך להבין שאולי לא כולה מאור אחד, אולי יש בה קטגוריות שונות, שאני יודע שזה אומר שחוויית האבלות היא חוויה מורכבת, ויש בה יסודות שונים. בסדר, אנחנו נעצור בזה לפעם הבאה, שזה בעוד שבועיים, שבוע הבא. מתוך חופשת חנוכה אנחנו נעבור למשנה בדף י"ט, שזה משנת הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל. אני אשתדל לשלוח מקורות, כבר אני מספר שנתחיל בלימוד המשנה. יש פה חילוף נוסח מאוד משמעותי בנוסח המשנה כפי שהוא לפנינו לבין הנוסחו בכתב יד קויפמן וכתבי יד ארץ ישראליים. ננסה להיכנס לעובי הקורה וכל ההתנגשות הזאת בין אבלות לבין רגל. ברשותכם, אני היום במקום לדבר על פרשת מקץ, אני אגיד משהו על חנוכה. וזה
לנסות להצביע על רמב״ם מאוד מעניין נידח, שאני חושב שרבים לא שמים לב אליו, אלא המיקום שלו, שבו הוא נסה לאפיין לנו את טבעם של החגים דרבנן. כל פה נפתח בנקודה אחת, והיא שהרמב״ם הציב יחד את חנוכה ופורים בחטיבה אחת במשנה תורה. וזה דרך אגב הוא חרג מהמיקום שהמוראים בחרו לדון בחנוכה, והוא בזיקה לנר שבת ונר המקדש. הרמב״ם כשהוא מציב את חנוכה על בסיס פורים, זה מתוך תפיסה שיש להם מכנה משותף. המעניין הוא כשמסתכלים אפילו בכותרת ואחרי זה בגוף ההלכות, רואים שהם לא לגמרי משותף, כי הוא קרא לזה הלכות מגילה בחנוכה. הלכות, מה הוא צריך לקרוא לזה? הלכות פורים בחנוכה, או אולי הלכות מגילה בנר חנוכה. ולעמיתו של דבר, כשמסתכלים בתוך גוף ההלכות, אנחנו גם מגלים דבר מאוד מאוד פשוט. הרמב"ם פותח את הלכות מגילה כל פרק א' ורוב פרק ב', זה הלכות מגילה באמת. הוא לא מדבר בכלל על פורים כמעט. איפה דיני פורים מופיעים לראשונה? סעודת פורים, משלוח מנות, בסוף פרק ב'. כלומר, זה באמת כפשוטו הלכות מגילה. יש לזה גם הסבר פשוט. אנחנו לא חווים את זה כך, וזה שהרי אפשר לקרוא מגילה לא רק בפורים. זאת האמת. מי שלומד משנה מגילה, יודע שמגילה נקראת ב-11 ו-2 ו-ב' ו-ג' ו-ד' ו-ט' ו-ו', לא מקדימים לה. כלומר, ההרגל שלנו שמגילה ופורים, זה לא דברים כך פשוטים. לעומת זאת, כשאדם עובר לחות חנוכה, הוא באמת רואה שזה לא הלכות נר חנוכה, זה כפשוט הלכות חנוכה, שכן הרמב״ם פותח בתיאור של מאורעות הנס, אחרי זה הרמב״ם מתאר אותם כימי שמחה והלל או מדליקים במנהרות, ואז הרמב״ם מביא את כל הלכות הלל. סליחה? זה נכון, אבל עדיין נר חנוכה הוא פרק ד', כלומר הכותרת קולעת לגמרי. יש הלכות מגילה עם מספח של הלכות פורים והלכות חנוכה, והרמב״ם מציב בעצם, זה רק מעורר שאלה על מה שפתחתי קודם. כלומר, אם הוא לא מציג אותם באופן דומה באיזשהו מקום, מה השאלה? אז למה הוא שם את חנוכה על פורים? כן? זה בעיקר בולט שהרמב״ם מתאמץ, וזו היה צריך לבחור בין דעות בגמרא, שהרמב״ם התאמץ להכניס את הלל גם לפורים, והוא מסביר בהלכות חנוכה בפרק ג' למה אין הלל בפורים, כי קריאתה זו אלילה, אבל לשון אחרת, גם בפורים יש קיום של הלל. וכאן אני רק רוצה להראות קטע אחד ברמב״ם, שבעיניי הוא מאוד מכונן, מאוד יפה, הוא פשוט נידח. זה נמצא בסוף בניין המצוות בתחילת משנה תורה. הרמב״ם בספר המצוות קבע את השורשים שנועדו להגדיר מהם בעצם הקטגוריות ההלכתיות שבאמצעותם הוא יבנה את השלט של משנה תורה. זו מטרת ספר המצוות שלו. חלק גדול מהמתח בינו לבין הגאונים בעניין המצוות הוא כי יש לספר שלו מטרה שונה משלהם. מטרת ספר המצוות של הגאונים אתה למד יהודי את החובות ההלכתיות שלו. הרמב״ם מתכנן ללמד היהודי את החובות שלו במשנה תורה. מי שלא מאמין לי שיקח את המשנה תורה בקרח אחד, זה לא כזה גדול, כן? אפשר כמה שבועות, חודשים, גמרת, כן? ספר המצוות, כן, הוא כותב את זה. ספר המצוות, מה נועד? השולחן ערוך, דרך אגב, כותב אותו דבר בחודש, הוא לומדים את כולו. ראיתי פעם דפוס ראשון, בלי רמה, בלי שח, בלי תז, זה באמת נראה ככה. זה לא כל כך גדול, כן? היום הטכנולוגיה אפשר לראות את זה בהיבובוקס וזה, אבל ראיתי את זה ממש חזקתי בפילפלון כאילו זה בבית, זה סטי משה גם, כן? בכל מקרה הרמב״ם, אחד מהעקרונות שמנחים אותו זה שהוא מונה רק מה שנאמר בהר סיני, וזה ההיסטוריה של השורש הראשון, השני והשלישי. האמת שהשורש הראשון הוא לא עוזר לבנות את משנה תורה, הוא מפריע. למה הוא מפריע? כי הוא חייב במשנה תורה גם לכלול מצוות רבנן. ולכן מה עושה הרמב״ם כאשר הוא מסיים את מניין המצוות שמונה כולל רק מצוות דאורייתא? הוא משלים את המצוות רבנן, כאילו הוא משלים את המניין. זה 613 שנאמרו בסיני, כן, אני קורא לכם את אלו הם 613 מצוות שמולו משה בסיני, דילגתי קצת, ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה ונר חנוכה, תענית תשעה באב, ידיים בעירובין. כל אלה הם גופי הלכות במשנה תורה, והוא משלים את הרשימה. אז הוא נכנס פה לדיון למה אין בעל תויסי למצוות רבנן. בגלל השעה לא נקרא את כל הדיון, רק נקרא את הסוף. הרמה מסביר שהיה בעל תויסי, נו, הם יהיו מטשטשים את העובדה שזה דרבנן, זה בעל תויסי. אבל, אומר הרמב״ם, הנה הם אומרים לך שזה דרבנן, זה לא בעל תויסי. ואז הוא מאפיין את פורים באופן מסוים, ואז הוא אומר גם משהו כמור על חנוכה. הוא כותב הרמב״ם כך, אלא כך אנו אומרים, שהנביאים עם בית דין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה. לשם מה? עכשיו תראו, קודם הזכרנו קריאתה זו אילה, תראו מה אומרת, לשם מה קוראים מגילה? כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשבענו, כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. זה פורים, או במילים מאוד פשוטות הוא מתאר את כל עניין קריאת המגילה כקיום של הלל, להזכיר. אבל מה הנקודה המרכזית שהוא מזכיר? והיה קרוב לשבינו. כי פה אנחנו נמצאים בתקופה, בעיקר זה נכון על פורים, פורים הוא יום של תפילה, פורים הוא הסתר פנים, אין שם שמיים במגילה, לך כנוס את כל היהודים. כלומר, אסתר הלכה ומה הייתה צריכה לעשות? בעצם להתפלל, התענית וכו'. ומה שהוא בעצם בא ואומר הוא שכשאנחנו מדברים על פרסום הניסה, זה בעצם מה שהוא מנסה להגיד, הנס מלמד אותנו, זה לא רק שזה האירוע הגדול, הוא מלמד אותנו על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כדי לברכו ולהללו, כדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. וכאן הדברים האלה, הרמב"ם לא כותב אותם על חנוכה, אבל דברים מאוד דומים מופיעים בשם הרבה מאוד אחרונים גם על חנוכה. ברור שחנוכה לא חוגגים את נס פך השמן, לא צריך 2300 שנה להדליק נרות כי הצליחו למצוא שמן למנורה. הרמב"ם בעצמו, כל מי שעיין בתחילת הלכות חנוכה, כותב בצורה גלויה ומפורשת שחוגגים את הנס התשועה במלחמה, ושחזרה מלכות לישראל 200 שנה, ושחנכו את המקדש. מה זה פך השמן שם? זה מסביר למה עדי נרות ולמה חנוכה ולמה שמונה ימים, שמופיע הרבה מאוד באחרונים, בפני יהושע זה מופיע, משך חוכמה כותב, שהם מבארים באופן מאוד דומה לרמב"ם הזה. וזה אולי דילמה קיומית של מדינת ישראל היום. אותו שיר נורא, נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, כן? היינו, חנוכה היה איזה אירוע שמרד מוצלח, יחזו יהודים בחרב וניצלו, מה היה חסר להם? כל בית שני היה חסר את זה, האש שיורדת מן השמיים, או התחושה הזאת שזה מתברך באיזו ברכה אלוקית. עכשיו, כאילו מה שסיפור הנס מנסה כאילו לספר, לא שתחגוג את זה, אלא שיש את ההבלכה הזאת של השמן שדולג שלא כדרך הטבע, זה מלמד על הכל. וביסודו של דבר, מה שהרמב"ם פה מתאר זה שפרסום הניסה זה גילוי לקשר בין לבין הקדוש ברוך הוא. כי כל המוראות של החגים דרבנן הן מוראות שבני אדם יוזמים אותם, בני אדם מעורבים. זה לא קריאת ים סוף וזה לא משהו כזה, זה מרד חשמונאי, זה מוד... כל מגילת אסתר זה בני אדם ש... הקדוש ברוך הוא במאי טוב, כן? אבל הם היו צריכים לקחת שם כמה יוזמות וכמה החלטות, ובסדר של דבר הם באים ומה שחוגגים בימים האלה זה את התחושה של קרבת אלוקים, התחושה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו חיים בתקופה ששני החגים האלה, חנוכה ופורים, עברו תהפוכות אדירות, כי עם ישראל עבר תהפוכה אדירה. ויום העצמאות הוא ודאי הבן זוג הברור של חנוכה ופורים, וכמו שאתם יודעים, איך לחגוג אותו זאת שאלה גדולה, וזה בפעם אחרת. טוב, לילה טוב, לכולם חנוכה שמח.
בחלל זה המגילה, בחלל זה המלחמה. זה הנקודה, חשבתי שרגיל את זה, אתה רופא יותר מדי דתי בשביל.
אני מצטער שאני...